הערב נדבר בהלכות קידוש של שבת. מצוות עשה מן התורה לקדש את השבת לדברים, כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו. פרשו רבותינו בפסחים קובב, זוכרהו בדברים הנאמרים על היין. היין לא כתוב בפסוק, רק מדרבנן יסמיכו אותו על הפסוק שכתוב, נזכירה דודיך מיין, זיכרון זיכרון. פה כתוב זכור, שם כתוב נזכירה. מה להלן יין עמו, אף כאן יין. אבל זה רק מדרבנן. גזרה שווה לא לומדים אלא מקרא שהוא כתוב בתורה, בחומש, ולא מה שכתוב מנביאים. נזכירה דודיך מיין זה בשיר השירים, זה בנביאים. דברי תורה מדברי קבלה לא ידפנה. שומדים גזרה שווה מילה במילה, זה רק על פי הלכה שאיש מפי איש עד משה רבנו. איפה לדרוש כל אחד ואחד מדעתו? פה כתוב מילה כזאת, מילה כיוסף, כתוב מקום אחר. זה רק על פי הלכה למשה מסיני, שנמסד לנו איש מפי איש עד משה רבנו. כן, זה מה שאנחנו לומדים מנזכיר את דרך המיין, זה רק מדרבנן, זה הפסוק הזה, דברי קבלה. לכן אין היין בכלל חובה, אלא מדרבנן. בכל זאת, אם אדם אין לו יין, מקדש על הפת, גם הפת גם כן, מצוות הקדוש יכולה להיאמר על הפת. אם אין לו יין, ואין לו לא יין ולא פת, נמצא באיזה מקום יישוב מרוחק, שכולם גויים, ואין לו שם יין, וגם אין לו פת, אוכל משהו אחר, אוכל פירות, שלא יישאר בתענית. אז לא עושה קדוש בכלל. לא יכול לומר קדוש בלי יין ובלי פת. אם אין יין, יש לו פת, מקדש על הפת. אבל אם אין לו פת, אז מה עושה? לא מקדש בכלל. ישנה סברה של מהר"ם מרוטנבורג, בתשובה, שהוא כותב, אדם שאין לו לא יין ולא פת, אז מקדש ככה בעל פה. בלי שום דבר, בלי שיוחז בידו שום דבר. זה דעתו שמערב מרוטנבורג. אבל כל הפוסקים חולקים על זה. רבי יצחק אבן גיאת כותב בספרו שגם כן, אם אין לו יין ולא פת, לא מקדש. בכלל לא מקדש. אותו דבר כוס של הבדלה. אם אדם יש לו כוס יין, עושה את הבדלה על היין. אין לו יין, לא עושה הבדלה על פת. פת זה נעשה בשביל שבת, בשביל קדושה, חייב לאכול שלוש סעודות, אז במקום יין יכול לו פת לשמש לו את החליף. בהבדלה לא שייך דבר הזה. לכן אם אין לו יין, לא עושה הבדלה בכלל. לא יכול לומר בחת ההבדלה ככה בעל פה, בלי כוס, לא יכול לעשות כן. זה כך כותר ביצחק אבן גיאת. והוא הדין לגבי הקדוש, אין הפרש בקדוש להבדלה. בפרט לדעת הגאונים שהם סוברים, מה שכתוב זכור את יום השבת הקדשו, לא כתוב בתורה מתי יזכור את יום השבת. קבלו הגאונים, מביאים ככה מהמחילתא, דירים שעון בר יוחאי, שכתוב שם זכור בכניסתו וביציאתו. כאדם שנכנס אליו מלך, כשעה שנכנס, עומד מלוקומתו, מכבד אותו, מקבל אותו וסייף בנים יפות, כשיוצא גם כן, לא יושב בחבוק ידיים ונותן למלך לצאת, מלווה אותו, אומר לו דברי שבע, דברי תהילה. יום שבת מלכתה, השבת היא מלכה. לכן אנחנו מקבלים פני השבת בכניסתה, לכן בציאתה. זה כתוב, זכור את יום שבת הקדשו, זוכרהו בכניסתו ובציאתו. זה שיטת הגאונים, ולכן סברתם שההבדלה היא מדאורייתא. זה דעת רוב הגאונים, שמסעת של ההבדלה, כמו שיש מצוות עשה לקדש בליל שבת, כך יש מצוות עשה להבדיל במוצאי שבת. וכן גם כן בגמרא בשבועות דף י"ח כתוב שמה שמצווה להבדיל במוצאי שבת, שנאמר להבדיל בין הקודש ובין החול. אז גם כן כאן עניין של הבדלה, מצוות הבדלה נוהגת גם בדאורייתא. זה דעת רוב הגאונים, אף אפי שיש חולקים. וכן אמרנו, אם אין לו פת ולא יין, אינו מקדש כלל. יש סברה שהביאה רב חידה בספר פרקי יוסף בשם יעקב מולכו בתשובה, היה מגאוני ירושלים לפני כ-300 שנה, שכתב בתשובה שאם אין לו פת ולא יין אז אומר את הקידוש ככה בלי כלום, וחלק עליו על הפידה. וגם הפרי חדש גם כן כותב בפירוש, אם אין לו פת ולא יין אינו אומר קידוש כלל, ויסמוך על מה שאמר כבר בתפילה ברוך אתה השם מקדש השבת. אז גם זה יוצא את החובת קידוש, גם עשה סוף אמר את הקידוש, עמד דברי שבח לשבת ברוך אתה השם מקדש השבת. יש תשובה נשיא רבי אברהם בנו של הרמב״ם, שאלו אותו מהודו בזמנם היה לא היה כל כך היה שחייה פת של דגן, היו עושים פת מאורז, טוחנים את האורז, מקמח האורז, היו עושים את זה פת, זה היה המחר שלהם כל השנה. במקרה שהאדם נמצא שם ואין לו יין, האם יכול לקדש על הפת של קוטניות או של אורז? ישיב להם, פת לא נקרא, רק פת של חמשת מיני דגן, השאר לא נקרא שמה פת בכלל, ולכן אינו יכול לקדש אלא או על יין או שלא יקדש בכלל. אי אפשר לקחת מהפת קוטניות האלה או פת של אורז לעשות הזה קידוש, זה אין לו שם פת בכלל. זה מה שקוראים, זה את החליף. ועובדה, יש לא מברכים על זה ברכת המזון, אין מברכים ברכת המזון אלא חמשת מיני דגה, לכן נשיב להם בשלילה שלא יכולים לעשות קידוש בכלל, וישמחו על הקידוש שאומרים בתפילה, שגם שם חותמים ברוך אתה השם מקדש השבת. הרי אנחנו רואים שאי אפשר לומר קידוש בלי שום דבר. הנה ליל יום הכיפורים, ליל כיפורים שחל להיות בשבת, אנחנו חייבים לעשות מסת עשה לקדש את שבת הדברים. אנחנו לא עושים קידוש בשבת שחל בו יום הכיפורים. למה? בני שאין קידוש אלא במקום סעודה. אמת הדבר, לדעת כמה פוסקים, מה שאומרים אין קידוש אלא במקום סעודה, זה רק מדרבנה. דאורייתא יכול לעשות קידוש אפילו שלא במקום סעודה. וכן למה נפסיד מסת עשה מדאורייתא בליל יום הכיפורים שחל להיות בשבת? נאמר את הקידוש ככה, בלי פת ובלי יין, שאסור לנו לאכול, אסור לנו לשתות, אבל נעשה את הקידוש ככה. אנחנו לא אומרים את זה. למה? סומכים על מה שנאמר, דברי קדושה, דברי שבח לשבת, באמצע התפילה שאתה בחרתנו, ותתן לנו צום השבת הזה וכו'. כן, אחר כך מזכירים מקדש השבת וישראל ביום הכיפורים, אז מזכירים את השבת. לכן סומכים על הקידוש שאומרים בתוך התפילה. טוב הדבר לעורר תשומת לב הקהל לפני שמתחילים את התפילה, שגיד להם היות שאנחנו חייבים לומר קידוש על הלילה הזה, כן, שהוא חל בשבת, אלא שאין יכולים להגיד ונשאין לנו לא פת ולא יין. אז כל אחד ואחד מהקהל הקדוש ייתן את לבו ויכוון מעכשיו שהוא רוצה לעשות את חובת הקידוש בתפילה. כי בתפילה גם כן יש שם הכל, יש שם כל דברי קדושה, כל דברי שבח. מה עניין הקידוש? כולו עניין שבח. אם אחד לא אמר את כל נוסח הקידוש הזה, הנוסח תקינו אותו אנשי כנסת הגדולה. אם לא אמר את כל הנוסח הזה, לפני שיהיו אנשי כנסת הגדולה, מה היו עושים? כל אחד אומר דברי שבח ודברי תהילה, דברי קדושה, ויוצא בזה את חובתו. אחד המרבד ואחד המרבד. אותו דבר, נוסח הזה שאנחנו אומרים אותו בתפילה של יום הכיפורים, ויוצא בזה את החובה של אמירת הקידוש. יש שם ברוך אתה השם מקדש השבת, יש שם הכל. בתפילה שלנו בליל שבת אנחנו לא מזכירים שם זכר יציאת מצרים. יש נוסח של כמה ראשונים שכתבו זכר יציאת מצרים. באמת בנוסח של הקדוש בתפילה למשל כתוב וזכרת כעבד היית במצרים, כן חובה להזכיר יציאת מצרים באמצע הקדוש. וכך אומרת הגמרא בפסחים קי"ז, אמר רב חבר יעקב, וצריך להזכיר בקידוש זכר יציאת מצרים. אנחנו מזכירים בפסח קידוש כתוב שם תחילה למקרא הקודש זכר יציאת מצרים, אומרים זכר יציאת מצרים, אבל בערבית אין שם זכר יציאת מצרים. אז איך אפשר לעשות את החובה של הקידוש בתפילה? איש שאין לו באמת יין ולא פת, הוא מוכרח להסתפק במה שיש לו בתפילה שאומר ברוך אתה השם מקדש השבת. אבל הגמרא אומרת שחובה להזכיר יציאת מצרים, ועמדו זה בגזרה שווה. כתיב אחד זכור את יום השבת הקדושו, וכתיב אותם זכור את היום אשר יצאתם ממצרים. כן חובה להזכיר יציאת מצרים, כמו שאמרתי בנוסח של הכתוב זכור ושמור, בדיבור אחד נאמר ושם נאמר וזכרת כעבד היית בארץ מצרים, אז חובה להזכיר יציאת מצרים. כן, כשאדם הזה שהוא יודע שאין לו קידוש, אין לו קידוש על יין ולא על פת, פני שאין לו, אז יוסיף בתפילה עצמה, בתוך התפילה יוסיף שלוש תיבות זכר יציאת מצרים, כמו שיש באמת בכל בו היה כתוב שם נוסח בתפילה עצמה, נוסח התפילה היה כתוב שם זכר יציאת מצרים. אבל בכוונה מכוונת לנו, ברוך השם כל העולם יש להם יין או פת, שזה דודו כל כך שכיח שאחד אין לו לא יין ולא פת, בא לפניו שבת ואין לו כלום מה לאכול, איך יכול להיות דבר כזה? זה לא מצוי, יכול לקרות לפעמים. אז לכן רבותינו תחשבו ברוב בני אדם ואדרבה בכוונה השמיטו זכר יציאת מצרים בתפילה של ערבית, כדי שנעשה את חובתנו בקידוש על היין גם איזה קידוש של התורה, כדי שמן התורה חובה להזכיר זכר יציאת מצרים. וכל אחד מתפלל לפני כן, כך סדר, קודם אדם מתפלל תפילת ערבית, אחר כך בא לעשות קידוש, כדי שלא נקדים ונפריד בין המצווה דאורייתא שהיא מצוות קידוש ובין המצווה של דרבנן שהיא על היין, כדי שלא נפריד ביניהם, נעשו שמיטו זכר יציאת מצרים בתפילת ערבית. אז עדיין לא יצא לנו את החובה, אפילו שאמרנו ברוך אתה השם מקדש השבת, לא יוצאים את זה את החובה. מתי אנחנו יוצאים את החובה? רק בשעה שנותנים את הכוס וברכים עליו, ואז תקינו זכר יציאת מצרים. יש שם שני דברים, זיכרון למעשה בראשית, שזה העקר, אנחנו מקדשים את יום השבת כמו שעשה כביכול הקדוש ברוך הוא, וברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו כמו שהוא קדש את יום השביעי, גם אנחנו גם כן מקדשים את יום השביעי על ידי מה? על ידי הקדוש של שבת, עושים מה שעשה הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו שובתים ביום השבת כולו זכר למעשה בראשית, שגם הקדוש ברוך הוא כביכול עשה את ששת עם עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת אין נפש וברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו, גם אנחנו עושים אותו דבר. לכן בשביל זה אומרים זכר למעשה בראשית, זה אמר לדבר. אבל אחר כך מוסיפים עוד זכר ליציאת מצרים, זה כמו שהזכרנו, מפני שיש גזרה שווה זכור זכור, וגם באמצע זכור ושמור בפרשת ויתחנן כתוב וזכרת כעבד היית במצרים, לכן חייבים להזכיר יציאת מצרים בנוסח של הקדוש. בתפילה אנחנו מזכירים כדי שאנחנו נצא את החובה של המצווה של דאורייתא וגם לרבות של דרבנן, הכל בתוך הנוסח של הקידוש שעד הכוס. נעמדו עוד חכמים בברכות דף כף עמוד בית וגם בשבעות מסכת שבעות דף כף עמוד בית, שם נאמר כך דבר תורה נשים חייבות בקידוש היום. דבר תורה, כלומר אף הפי שיש לנו כלל כל מצוות עשה שהזימה גרמה נשים פתורות, כל דבר שיש לו קבוע וזמן, עת וזמן, אז אנשים פטורות ממנו, כגון שופר, כגון סוכה, כגון לולב, כגון ציצית, תפילין, נשים פטורות. למה פטורות? זה זמן גרמה שיש לו זמן קבוע, למדו זה מתפילין, והיה להיות הרדיחה וזכור בעניך למען תהיה תורת השם בפיך. כשהתורה מצוות תפילין לתורה כולה, כל התורה כולה כדין תפילין. מה תפילין? שזה זמן גרמה. אנחנו לא חייבים להניח תפילין בשבת או ביום טוב. המצווה הזאת רק ביום ולא בלילה. בלילה, כל פעמים דעת רוב הפוסקים שמצוות תפילין נוהגת בלילה, רק מדרבנן לא מניחים תפילין בלילה, כי זה רע שמי ישן בהם. וזה לא כבוד. וזה לא כבוד לתפילין. אבל הקישה התורה, למען תהיה תורת השם בפיך, שכל התורה תלמוד אותה מדין תפילין. כמו שהתפילין בשפת עשי של זימה גרמה שהרי לא נוהגות בשבת ויום טוב, אף כל התורה כולה אם היא לא דבר קבוע דבר יום ביומו ביום בלילה זה זימה גרמה, אנשים פטורות. כאן הקידוש בזימה גרמה שלא חייבים לעשות קידוש רק בשבת, בחול לא עושים קידוש, וכן הקידוש הזה הוא זימה גרמה, היה צריך להיות שנשים פטורות לפי הכלל, כל נושא עשייה זמן גרמה, אנשים פטורות. אבל הקדוש ברוך הוא כשנתן את עשרת הדיברות לעם ישראל, אמר זכור את יום השבת הקדשו, ואמר שמור את יום השבת הקדשו. בפרשת ויתחנה כתוב שמור, פרשת ויתרו כתוב זכור. איך היה, איך באמת, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר במילה אחת זכור ושמור, שני הדברים אמר בבת אחת. אי אפשר לשום בשר ודם נאמר שתי תיבות בבת אחת, מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכולה לשמוע. אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול להשתבח שמו, הוא אמר גם זכור וגם שמור במילה אחת. היום אני מכה בפיוט שמור וזכור בדיבור אחד, ישמענו אלא מיוחד, אלא מיוחד, רק הוא יכול לעשות את זה. וגם בדרך כלל אוזניים לא קולטות כשיש שתי תיבות שונות ואדם רוצה לשמוע להקשיב, לא יכול לקלוט שתי תיבות בבת אחת. נתן להם הקדוש ברוך הוא כוח בישראל שיקלטו וישמעו, שהוא אומר גם זכור וגם שמור. למה הקוץ הזה? בשביל מה זה? בשביל למד אותנו הלכה, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. מה זה שמירה? לשמור שבת. דענו לא לחלל שבת, לא לבעיר יש בשבת, לא לעשות אחת מטר מלאכות בשבת, זה שמירת השבת. כן, כל שישנו בשמירה, הנשים ישנה בשמירה. נשים לא חייבות לשמור שבת? חייבות. זה כלל שם בקידושין דף כפתת, כל מצוות לא תעשה, בין שזמה גרמה בין שאין זמה גרמה, נשים חייבות. שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם אשר לא תעשינה, כשפה כתוב אישה לאיש לכל לא תעשה שבתורה, כבר לא תעשה, אין לנו הבדל בין זמה גרמה או לא. לכן אמר הקדוש ברוך הוא זכור שמור, ללמד אותנו את הכלל הזה, שכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. כלומר גם הנשים חייבות בזכירת השבת בדברים, לזכור אותו בדברים. מה קידוש? כלומר כמצוות עשה של הקידוש ישייכת בין באנשים בין בנשים, וזה כולו למדנו שזה כלומר זה יוצא מן הכלל. בכלל כולו זמה גרמה אנשים פתורות, וכאן זמה גרמה אנשים חייבות. וכן התורה למדנו זה בכוח הדבר הזה שאמר הקדוש הלכו בבת אחת, שמור וזכור אמר בדיבור אחד. לכן נשים חייבות בקדוש. לכן כל אדם ואדם יכוון להוציא את בני ביתו את חובתם, פני שגם הנשים חייבות, יכוון להוציא את הנשים את חובתם. במקרה שהבעל נאמר לא מרגיש טוב, מבקש שאשתו תעשה את הקידוש ותוציא אותו ידי חובה. האם יכולה האישה להוציא איש ידי חובה? כן, יכולה להוציא. כל הפטור מן הדבר אינו מוציא את החרים ידי חובתה. כך כתוב במשנה בראש השנה כפתת, כל מי שאינו מחויה בדבר אינו מוציא את החרים ידי חובתה. אבל מי שמחויה בדבר מוציא את החרים. האישה אמרנו שהיא חייבת. אם היא חייבת, למה לא תוכל להוציא את ההרים מזה חובה? אין שום טעם בזה. לכן פוסק מרן, נשים מוציאות את האנשים מזה חובה. הבית חדש מנסה לחלוק על מרן. למה הוא מביא שמרן בהלכות מגילה, שם מביא מחלוקת. אם האישה יכולה לקרוא מגילת אסתר, להוציא את בעלה את חובתו, להוציא את האנשים. מרן שם הביא מחלוקת. בסתם כתב שכן יכולה. למה? נשים חייבות, במקרה מגילה, ונשאפן היו באותו הנס. כמה שהיא חייבת, יכולה להוציא את האנשים, וזה חובה. חכה כתב, ויש אומרים שאין מוציאות. יש איזו תוספתה שמשמע ממנה שלא מוציאות. כן, ויש אומרים שאין מוציאות. אבל יש לנו כלל, סתם ויש, הלכה כסתם. נמצא שמרן נשמע בדותיו. פה כתב נשים מוציאות את האנשים בקידוש. שם כתב נשים מוציאות את האנשים בגילת אסתר. כן, באמת, ששמע בדותיו. רק ששם הביא איזה יש אומנים שלא אומנים כך. כותב רבי מנחם עזריאן בפנו, בתשובה, במקום שמרן סותם לנו כמו איזה סברה. אחר כך מביא שיש חולקים, אומר, העקר כמו הסתם. מה שהביא את יש חולקים, סתם מחלוק כבוד לאותה דעה, לא יותר בזה. אז אין לנו שום סתירה במרן. על הבית חדש, כראה, העלים עינו מהכלל הזה, לחשב כאילו יש כאן סתירה, ששם מרן מביא מחלוקת ופה מרן לא מביא מחלוקת, ולכן הוא אומר לא, אנשים לא מוציאות את האנשים. באמת אין שום טעם אם אנשים חייבות ממילא מוציאות גם את האנשים, אין מקום לחלק בדבר הזה. לכן העקר כמו פסק מרן כאן במקום הזה, זאת אומרת שעין א' שכותב בהלכות קידוש שנשים מוציאות את האנשים מדי חובה. לכן אם הבעל לא מרגיש טוב ורוצה שאשתו תעשה לו את הקידוש, תוציא אותה ידי חובה, יוצא ידי חובה בלי שום ספק, אין בזה שום מחלוקת. חלוקי דינים, כל הראשונים, אף אחד לא עשה חלוקים בדברים האלה. יש לנו כלל, כל מי שחיה בדבר מוציא את אחרים ידי חובה טוב. אז לכן הנשים מוציאות את האנשים. יש רק סברה ששם הביא אותה מרן בהלכות מגילת אסתר, זה סברת בעל העטור, שהוא אומר כל באישה ערבה אז היא תקרא לו מגילת אסתר וישמעוה האנשים ויצאו ידי חובה. איך אפשר כל באישה ערבה? אבל באמת כבר כתב הרשב"א לא שייך כל באישה ערבה, רק כשזה נגינה כמו איזה שיר, איזה פיוט היא אומרת והוא נותן לבוא אליה, זה נקשמו כל באישה ערבה. אבל כשקוראים איזה דבר או מדברים עם איזה אישה והיא לא אומרת לא מגינה ולא פיוט ולא שום דבר, ודאי שעושים ידי חובה, מה יש בזה? לכן פה יכולה לומר מגילת אסתר אפילו בלי טעמים, וכי הטעמים הם חובה, הם לא חובה. במחד אמר מגילת אסתר בלא טעמים יצא את החובתו. ואז אם אתה אומר טעמים של המקרא, לא שם לבוע על המגינה, שם לבוע לצאת את החובה. לכן אין לזה כדי לבנוע, כדי שאדם ישמע מגילת אסתר. הנה תקרא, תקשה על הגמרא. הגמרא במגילה כ"ג אומרת, הכל עולים לשבעה עולים לספר תורה, ואפילו אישה. אישה רוצה לעלות משבעה עולים, שחובת היום, שבעה עולים בשבת, והיא רוצה לעלות, יכולה לעלות. ושם בזמן חכמי התלמוד, העולה הוא בעצמו היה קורא. אחר כך תקנו, ראו שלא כל אחד ואחד יודע לקרוא בתורה עם טעמים, לכן תקנו שיהיה חזן מיוחד, ושיקרא לכל שבעה העולים. אבל בזמן חכמי התלמוד, היה כל מי שעולה הוא בעצמו קורא, הוא מברך. גם עכשיו, אחינו התימנים, ככה נוהגים. כל מי שעולה לספר תורה, הוא קודם לפני כן מודיעים לו, אתה שבת הבאה, אתה עולה רביעי, אתה עולה חמישי, אתה עולה שישי. כל אחד יודע לפי מה שכתוב בתיקון סופרים, כתוב שם מה זה רביעי, הוא חוזר את הקריאה שלו, כדי כשיבוא ביום שבת הבאה, יודע לקרוא את הקריאה שלו עם הטעמים שלה. אם לא כי כל אחד ואחד בקי בכל התורה בערפי, יודע כל הטעמים, צריך שיגידו לו מראש. אז אומרים לו בשבת הזה, כל שבת, אומרים לו שבת הבאה, אתה כהן, אתה לוי, אתה שלישי, רביעי, חמישי, מחלקים, לעיל את חלק הארץ בין החלה. וכל אחד מכין את הקריאה שלו, בא למחם ומוכן. רבי עקיבא אומר, פעם אחת הזמינו אותו לארץ ספר תורה, לא עלה. אמרו, למה לא עלית לספר תורה? אמר, אני לא חזרתי את הפרשה. ועשו אדם לעלות לקרוא בתורה בציבור, בלי שיחזור. לא פחות ארבע פעמים צריך לחזור, שנאמר אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה חכך ביומד האדם, צריך לחזור לכל פחות ארבע פעמים. ואני לא חזרתי אפילו שהיה בקי בכל התורה ככה כנגד עיניו, כל הידע בעל פה, אפילו אחי פלי שחובת חכמים חייבו לפלוג רבנה, אז לכן נמנע ולא עלה. והנה האישה הזאת היא באה לעלות לספר תורה וקורה עם טעמי המקרא, סתמה בספר תורה קוראים עם טעמים. מי קורא לספר תורה ככה בלי טעמים? זה לא טעם ולא ריח בלי טעמים, אלא עולה וקורא בטעמים. תגיד, כל מה שערבה מנגנת לנו, עושה פזר גדול, פזר קטון, יש לה גריש, לא אומרים דברים כאלה. סמים אנשים מדבר, במקום שיש קדושה, אין איזה ררע, צעירה נשאר בחוץ. כן, כולם סמים לב על מה על הקריאה. אפילו שמנגנת בזה, קורא את זה בטעמי המקרא, יש לפעמים קורא איזה ילד מהפרט יוסף שלו כל נעים מצצה כמו פעמון וקורא את הקריאה שלו בטוב טעם ודעת, מה יש בזה? מי חושב חסו שלו מחשבות פסולות? אז אם מצד הדין זה מותר. רק אחר כך אמרו אין מעלין אישה לספר תורה בני כבוד הציבור. מה פרוש כבוד הציבור? הנשים לא חייבות בתלמוד תורה. ונמדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. האנשים חייבים לתלמוד תורה. אז בכל הקהל לא מצאו מי שיעלה, רק איזה אישה שהיא פטורה בתלמוד תורה. יגידו כאן, כולם פה, כולם, חרישים ודמים או עמי הארץ, לא מבינים שום דבר. בשביל זה לוקחים לנו אישה. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. זה עלבון לאנשים. לכן אמרו, כבד הסיבור, זה לא יפה. תביא אישה שתקרא, היא פתורה. לא הייתה חייבת כמו האנשים, אין אחלה מהייתה גם כן, הייתה יכולה לעלות ולקרות. אבל היא פתורה, ואנשים חייבים. למה אתה פוסח על האנשים ונותן לאישה לקרות? כאלה, יש כולם אלה, כולם הבל, מעשי תעתועים, עמי הארץ, לא מבינים כלום. לכן מביאים עד שתבואו, זאת הגברת הזאת, ותקרא לנו. זה פגעה בכבוד הסיבור. נשארנו. אין עולם, כבוד הסיבור. אבל לא היה טעם שפני כבוד הסיבור, לא היו פוסלים אותם לקרות, ושיל כל באישה ערבה. לא אמרו חכמים את זה. לכן, אין להתחשב בטעם הזה. וגם מרן לא התחשב בו. לכן סתם, אפילו מגילת אסתר, שרוצים לקרוא זו עם הטעמים, יכולה לקרוא בטעמים. מצד הדין, אישה מוצאה את האנשים. יש איזה מושב, כולם מסכנים חקלאים, לא יודעים מקום מגילת אסתר כמו בן אדם. ויש אישה שמה, נאמר, מורה בבית יעקב, נאמר. ברוך השם, יודעת לקרותו עם טעמים, זה. נגיד, לא תקראי, מה, כאלה חסוכי לידי חובה. רחמנות עליהם. לכן, תעלה ותקרא להם, תצאו אותם לידי חובה. זה פסק מרן של נשים, מוציאות את האנשים. וזה גם כזה דבר בקידוש. בפרט כשהיא אומרת קידוש, למי אומרת? משתה אומרת לבעלה. מסכן לא מרגיש טוב, ואומר לה, תעשי קידוש. למה לא? למה נקפח אותה? היא חייבת. אם הייתה פתורה, אין לך מה. כל מי שאינו מחייב בדבר, אינו מסית אחרים את החובתה. אבל כשהיא חייבת, למה לתסיור את הידי חובה? לכן, מציעה אותה ידי חובה, כמו פסק מרן. יש בגמרא, במגילה דף י"ח, אז לא תשכח, יש אחת הלב. מה אני זכור בפה? אז כשיש לנו שני הפסוקים, האחד זכור, והשני לא תשכח, אז זה מגלה, לא תשכח, מגלה על מילת זכור, שמשמעותה זכור בפה, ולא יסתפק בזכירה במחשבה, אלא צריך להוציא את זה בפה. וככה די, כשקוראים פרשת זכור, אז החזן מזהיר את הקהל, רבותיי תכוונו כולכם לצאת ידי חובה, וגם אני מכוון להוציא אתכם ידי חובה. ושומע כעונה, כל הקהל שומעים, כאילו הוציאו בפה שלהם. כיוון ששומעים בפי חזן, שחייב, והוא קורא גם כן, כוון להוציא אותם ידי חובה, שומע משמע, יחדם מכוונים, אז עושים ידי חובה. זה דין ששומע כעונה, שגמרא עומד בסוכה למד חט, למדנו את זה, מה שכתוב בפסוק, כל הדברים שקרה יושיהו מלך יהודה. וכי יושיהו מלך יהודה קרה, ולא שפן הסופר קרה, אלא מכאן ששומע כעונה. טוב, זה בעניין זכירת עמלק. מה דין זכירת שבת? שם כתוב זכור, לא כתוב לא תשכח. כי אני יכול להרים לפרש, זכור, עסוק במחשבה. ומחר לא עושים בפה שלו, היה קשה לו, לא מרגיש טוב. וחשב בדובו אותו, כל הפסח, כל מה שכתוב שם בקדוש, הוא אמר את זה במחשבתו, אבל לא עושה את זה בפיו. מה הדין, יצא את החובתו או לא יצא את החובתו? האמת הדבר שיש לנו מחלוקת בגמרא, הרגו כדבור דמה, לא כדבור דמה, לברכות דווקא אפי שם המחלוקת בזה. אבל מה נאמר בדין הזה? אבל פה לא כתוב לא תשכח, שאני יכול לומר שחובה דווקא להזכיר בפה. לכן כותב הפרים מגדים, בכוח הראיות האלה, אומר שאדם שהרהר בלבו את הקידוש, יצא את החובתו. כך הוא פוסק. נמשכו אחריו עוד כמה אחרונים. יש ספר קרב שלמה על אור החיים, גם הוא מביא את זה להלכה. יש גם כן ילקוט הגרשוני, מביא אותו להלכה. יש ספר מאורי אור, מביא אותו להלכה. בקיצור, כמה אחרונים סיכמו ביניהם שמחשבה לבד מספיק להוציא אותו את החובת אמירת הקדוש. אבל נענה מכולם, מחינה מקבותם, דברי תורת כהנים, פרשת בחוקותיי. שם, פרשת בחוקותיי, מתחיל את הפסוק שזכור שעשה לך עמלק, מה שאמרתי עכשיו. זה נאמר גם בגמרא שלנו, במגילה י"ח. אבל מתחיל בזה, כשהוא אומר, לא תשכח אחר שכחת הלב אמור. מה אני מקיים זכור את שבת הקדש? או זכירה, לא, זכור את עמלק בפה. חג המלי, זכור שעשה, זכור את שבת הקדש. מתחיל, כיוצא בו, זכור את שבת הקדש, זכור בפה. ואינו אלא בלב, כשהוא אומר שאמור את יום השבת הקדשו, הרי שמירת הלב אמור, כמו באביב שמר את הדבר, זה במחשבתו. מה אני מקיים זכור? זכור בפה, זה תורת כהנים מפורש, שגם זכירת הקידוש צריכה להיות בפה, לא מהי מחשבה. וזה נענה מהאחרונים שהביאו את פרי מגדים, בתוכם כף כף החיים, עתיק דברי פרי מגדים. וזה לא נכון. אלא צריך להיות זכירה בפה, כי צריך להוציא זה ממש מן כוח אל הפועל, לא בהירור, לא מחשבה, אפילו שאין שם אף אחד. הוא יש לו רק, נגיד, הוא לבדו בבית, הוא רוצה לקיים את המצווה. הוא רוצה לקיים את המצווה, תעשי זה בפה. לא יועיל שתחשוב את זה בלב שלך, מחשבה שלך, זה לא מועיל. צריך להוציא זה מן הכוח אל הפועל. כי נמצא שגם זכירת השבת, דינה כדין זכירת עמלק, להבדיל, זה יש שחיות בפה, וזה גם כשחיות בפה. כן, חובה להזכיר את זה, נוסעים מהכוח אל הפועל. השומעים נוסעים את זה חובה. לא חייבים להוסיף בפה שלהם שום דבר. למה? שומע כעונה, כמו שהזכרנו. וכי בפרשת עמלק, קורא החזן, וכולם יושבים במקומה. אם באמת היה חובה שכל אחד ששומע גם כשחיות להוסיף בפה, אז היו צריכים להוציא את זה בתוך הספר תורה. שהדין הוא, צריך לקרוא את הקריאה הזאת של פרשת זכור, עמלק, צריך לקרוא את זה בתוך הספר תורה. למה נבלו את זה בגזרה שווה? כי טוב זול זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כמחו עמחי זכר עמלק. כתיב כאן זכירה, כתיב אתם זכור שעשה לך עמלק, מה לענן בספר, אף גם בספר. כך נבדו בגמרא. לכן אמרו בגמרא, אם אחד קרא את מגילת אסתר בעל פה, לא יצא את חובתו. למה כתוב הימים הם נזכרים ונעשים? כתיב אחד זכירה, וכתיב אתה כתוב זאת זכרון בספר פרשת עמלק. מה לענן בתוך הספר, אף גם בתוך הספר. אז אי אפשר להיות בעל פה. חוץ בעניין הזה של זכירה של קדוש. עכשיו, אני לא מצאנו שיהיה בספר. אדם לא לומד גזרה שווה, רק מה שקבלה מרבו, 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 עד הלכה משה בסיני. אז אין לנו נמוד בדעתנו, נעשה פה כתוב זכירה ושם כתוב זכירה, אז צריך להיות גם כן נקרא את הקדוש בתוך קדף, בתוך ספר תורה. זה לא צריך דבר כזה. רבותינו לא קבלו את זה. אבל מה שקבלו צריך להיות בתוך ספר. ואפילו, וכל הקהל שיושבים, הם כולם מסתכלים בספר, אף אחד לא מסתכל, כולם יש להם חומש ביד שלהם. אלא יוצאים ידי חובה בכוח קריאתו של החזן. השליח ציבור קורא מתוך הספר, וכל אותו הכוח שיש לו, שאנחנו שומעים כעונה, נותן את זה לכל הציבור שהם שומעים אותו. כמה שהם שומעים אותו, יושאים את חובתם, כאילו בעצמם קראו, וכאילו קראו גם כן בתוך הספר. כתכם שזה אמרנו, שומע כעונה, זה מדאורייתא. אף כאן גם כן, מי ששומע מפיו, שאלה אומר את הקדוש, כאילו בעצמו הוציא בפיו, אף הפי שהוא בפועל לא הוציא בפיו, רק שמע, אף הפי כן יוצא. שמע ולא ענה, יצא. שומע כעונה. אמרו עוד חכמים, וקראת לשבת עונג. במקום קריאה לשבת, שם תהיה העונג. כלומר, במקום שאתה עושה את הקדוש, אתה קורא את השבת, שם יהיה העונג של שבת סעודה. לכן אין קדוש, אלא במקום סעודה. באותו המקום עצמו, שעשית את הקדוש, אתה חייב לסעוד לסעודתך שם. ואם עשה קדוש כאן, וסעד בבית אחר, לא יצא את החובתו. חייב לחזור ולקדש שם במקום השני. המקום הראשון הוא לא סעד. אז לא יצא את החובת הקדוש. כל מה שאמר, כאילו לא אמר. וזה יש מחלוקת, אם זה מדאורייתא או מדרבנן. כי יש פוסקים שאומרים, כמה שהלימוד הוא מכוח וקראת שבת עונג, איפה כתוב? זה בישעיה. זה לא כתוב בתורה. אחרי מלך, מהתורה יוצא אדם את החובת קדוש, אפילו שלא במקום סעודה. אבל באו חכמים והקפידו ואמרו, במקום קריאה לשבת, שם יהיה עונג. לדעת רבן יונה, אדם יוצא את חובתו, חובת קדוש מדאורייתא, אפילו שלא מקום סעודה, רק חכמים תקנו שיגידו שזה מקום סעודה. זה דעת רבן יונה. מה שאין כן הראש חולק עליו. אפשר להסביר טוב את דעתו של הראש, אף פי שבאמת זה לא כתוב בתורה, רק בדברי קבלה, בישעיה זה כתוב. אבל כתוב בסוף כי פי השם דבר. אחרי שהוא אומר, אם תשאים לשבת רגליך, עשות לך בשיחה, וקראת לשבת עונג. בסופו הוא אומר, אה, את התענג עד השם, כתיך על רבות הארץ, וכתיך נחלת נעלת הנחלת הבריך, כפי השם דבר. אני מסיים, כי השם דבר. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו, זה לא אני אמרתי. זה הקדוש ברוך הוא דבר. אלא שעכשיו שלח את ישעיהו הנביא, שכתוב את זה בספרו. מעזר כותב, ובלעזר ממת, בספר הראים. הוא כותב, עונג שבת היא דאורייתא. בשפת עשה דאורייתא. איפה כתוב? כתוב עונג בתורה? לא כתוב. רק כתוב בספר ישעיה, וקראת לשבת עונג. הוא אומר, כעזי ישבה פגמים בגמרה, עד דעתה ישעיה, מן אמרה, עד שבא ישעיהו הנביא ואמר לנו, מי אמר את הדין הזה וקראת לשבת עונג? ואת הגמרה, הלכתה גמיר אלה, הלכה למשה בסיני, עד דעתה ישעיהו, וכתב אותו בספר הישעיה. כלומר, כל הדברים נמסרו כבר בעל פה. כבר נפסו הלכה למשה בסיני. נשבה הלכה למשה בסיני שאינם שום סמך במקרא. אבל כאן נתן הקשופו רשות ישעיה שיעלה זה על ספר שלו. שיכתוב זה שאמר כי פי השם דבר. בני שזה הלכה למשה בסיני. יש כמה דברים עוד שיש כדבר הזה. כמו שמע במסכת מועד קטן דף ה. בני שזה הלכה למשה בסיני. יש כמה דברים עוד שיש כדבר הזה. כמו שמע במסכת מועד קטן דף ה כתוב שמה מיין לציון כברות מן התורה שצריך לציין את הכבר למעלה לעשות ציד לעשות את הדבר כדי שלא יתעו הכהנים ויהירו עליו או שילכו עם תרומה והתרומה תתמם מעיניין לנו אומר מה הפסוק הזה בראה עצם אדם ובנה עשרה ציון זה כתוב ביחזקאל עד דעתה יחזקאל מן אמרה חייתה גמיר אלה, ואתה יחזקאל עצמך כראה. זה דבר, העניינים האלה. בפרט שאומר בפירוש, כי פי השם דבר. ולכן, גם בקראת השם עונג, בסוג הזה גם כן, הוא מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתב זה בתורה. לפיכך, קדוש לחיות במקום סעודה. שלא במקום סעודה, לא יצא את החפת הקדוש. לכן אפילו אמר כל הקדוש. ואחר כך התחרט, ורוצה ללכת לכל מקום אחר. אז לא יצא את החובה. שם יחזר עוד פעם נגיד כל הקדוש. כי לא יצא את החובתו בקדוש הזה שעשה פה ולא אחת פה. באמת שהקדוש של הלילה הוא דאורייתא. קדוש של היום, של הבוקר, זה רק מדרבנן. בפסוק כתוב זכור יותר בשבת הקדושו, כפי שפרשו רבותינו, בכניסתו ובציאתו. בשעה שנכנס השבת, מקבל אותו כמו מלך שנכנס, מקבלים אותו בכבוד. אותו דבר כשיוצא, גם כן, מדווים אותו, ואומרים לו דברי שבח, היה נעים מאוד, היה כבוד גדול, וכו' וכו'. אז גם כן המדין בקודש לאור, באור לחושך. זה מעניין דבוי של המלך. אבל ביום, כבר נגמר. אם אדם יושב, נכנס המלך, והוא לא קם ונזע ממנו. אחרי שעה אחת, ברוך הבא, ועכשיו בוקר טוב, ועכשיו איפה היית? עכשיו אתה אומר לי בוקר טוב, ועכשיו אתה אומר לי שבח? למה כשנכנסתי לא אמרת כלום? עקר הקידוש בשעת כניסת השבת. וכן בשעת צאתו. לכן מה שעושים בבוקר, זה רק תקנת חכמים. לא לפתוח את הסעודה, כדי שיהיכר בין סעודה של שבת ובין סעודה של חול, לא לפתוח סעודה של שבת, בלי שעשה קידוש מתחילה. לכן יש כולה הרבה בקדוש של הבוקר, לא כמו בלילה. אם אדם אין לו יין, יכול לקדש על חמר מדינה. בלילה לא עושים כך. מה זה חמר מדינה? שתי בירה למשל. הבירה רק שיש בה בירה, שיש בה קצת כדי לשקר קצת. לא סתם בירה כבירה מתוקה של נשים שבא לא טעם ולא ריח. זה בירה של נשים שיהפך לאישה. כשיש בירה, בירה צריכה להיות ועושה משהו. עשה רושם, משתכר מעט, משתי אדם הרבה בירה, יש קורא על כך. אז זה, כל דבר שהוא מרווה, משקר, זה נקרא שמות תחליף של יין. לכן, אם אחד אין לו יין, הוא ניתן לעשות גם הבדלה על חמר מדינה. יכול לעשות על חמר מדינה. מה זה חמר מדינה? דבר כזה שנותן לאדם קצת להשתכר. זה לכלומר ערק. ערק גם כי זה ודאי, זה עושה פועל באדם, עושה בשקרות, או קוניאק, דברים כאלה. שיש בהם טוענת מסמחת מעט מרווה את האדם זה הדבר שעושה איזה רושם באדם אבל אם אחד לקח כוס תה או כוס קפה ויעשה עליו קדוש, זה קדוש שבערב לבנים. מה, תה שעושים קדוש? או בלילה רוצה לעשות הבדלה על קדוש או על קפה, על תה או על קפה, זה ברכה לבטלה, זה לא שווה כלום. כמו שאמרתי, הבדלה לא עושים, אלא על יין. יין או חמל מדינה. חמל מדינה זה תחליף של יין. כמו שמה זה חמל מדינה? דבר שמביאים, כשיש אורחים, שרוצים לשמוח, אז מביאים בפני האורחים דברים כאלה שהם מרבים את האדם, ושנותנים לו קצת טיפה של שחרות. לא כמו יין אולי, אבל כל פעמים יש בהם טיפה של שחרות. אם האדם שותה הרבה קוניאק, שותה הרבה ויסקי, דברים כאלה, הם פועלים בראשו של האדם. כי הם מתחיל להשתכר, מתחיל לשמוח, מתחיל לרקד. אם אוכל אדם קילו ענבים, לא ירקד ולא יזמח. למה? עדיין זה ענבים. אחרי שיהפך להיות יין, היין משמח. ויין ישמח לבב אנוש. תראה, תתראה בקבוק אחת יין, יתחיל לרקד, יתחיל להשתולל. לא נשאר ככה יציב. אפילו אדם שהוא מכובד, ככה יושב. תתראה בקבוק יין, חלס, תראה אותו כמו פלח. יאללה עומד ורוקד ועושה הכל. אם יכול לשתות מלא לוגמיו בבת אחת, אז יעשה על ערק. אם אין לו יין. כל זה ואין לו יין. לא שאחד חפש על ידות כדי לשתות ערק, אז הוא לא עושה בלי ידה. די, בלי שאלות. ובכן, זה שאמרנו עכשיו, אבל תה או קפה, אם אדם עושה עליהם הבדלה, זה ברכה לבטלה. מברך, עמדים בקודש דחון. איך מברך על דבר שהוא איננו בסוג של חמל מדינה. אבל הבוקר, יום שבת, אין לו שום דבר. לא ערק, לא קוניאק, לא שום דבר. או שהוא לא יכול לשתות ערק. אם ישתה ערק, יהיה חולה. יש בני אדם שלא יכולים להריח אותו, כשכן לשתות אותו. אז הוא רוצה לקחת כוס תה או כוס מית, מברך עליו שהקוניאק בדברו לפני הסעודה, ולשתות אותו מקנום. אפשר לעשות את זה. למה? אין בזה ברכה לבטל, מה הוא עושה? מברך שהקוניאק בדברו ושותה אותו. מה יש? יותר טוב שיהיה היכר אפילו של מיס או תה או קפה, מאשר לא יהיה שום היכר, אלא כמו כל סעודה. נושאים את הלת אדם, תקף על המקום ואוכל. אז כדי שיהיה היכר בעלמה, זה כדאי שנעשה את זה. מה שאין כן, אם יש חמל מדינה, הוא יכול להיות חמל מדינה. יש הרבה עושים הקדוש של בוקר, עושים אותו על ערק. וצריך שיהיה בקוס רביעית. ולא עושים אף פעם קדוש, אלא דווקא הקוס שיש בו רביעית. אם יקח קוסית קטנה ועושים שם ערק, וישתה אותו, לא מעין. מפני שצריך להיות קוס שיש בו רביעית, תמיד ככה זה. כמו ביין, גם כן קוס שיש בו רביעית. וישתה מלא דוגמיו. מה זה מלא דוגמיו? שיתמלא הפה שלו, זה מלא דוגמיו. רוב רביעית. בדרך כלל, כל אדם בינוני, זה רוב רביעית, זה נקרא שמו מלא דוגמיו. זה השיעור שאדם יסיע את החובה של הקדוש לכם תחילה. הוא מסווה מן המבחר. מה שטעמים שאר המסובין, זה מסווה מן המבחר, זה לא חובה לטעום. מספיק שהמברך הוא טועם. אבל מה שטעמים אחר כך המסובין, זה שחבוב מסווה, להראות שמחבבים השיעורים של הקורס, שיעורי מסווה מעקבים פורענות. כמו שאמרה הגמרא בסוכה למדחת. שזה שיעורי מסווה. הם לא חייבים לטעום. טעמים, סימן מראים את החבה שלהם, כיוון שהקוס הזה נאמר עליו דברי קדושה, דברי שבח, קיימו בזה מצווה שזכור אתם שמות הקדושו, באים הם וטועמים, אז יש בזה חשיבות. כל השירי מצווה מעקיבים את הפולענות. מצווה עצמה. אלא אפילו שירי מצווה, גם כן מעקיבים את הפולענות. זה החשיבות של דבר. אבל אם אחד לא רוצה לשתות, ולא מכיר את בעל הבית, הוא ריח, נוטה לדון, והוא לא רוצה לשתות. לא ישתה, לא חייב לשתות. אין שום חובה לשתות. גם נשים, למשל, מצוות לשב בסוכה, שייכת באנשים, לא שייכת בנשים. נשים פטורות, אבל זה זמן גרמה. אז כשהבעל הבית תופס הכוס בידו, הוא מברך, והוא אומר גם ברכת הקדוש, גומר את הקדוש, אומר לשב בסוכה. אם היא תענה אמן, זה יהיה הפסק. אבל היא לא צריכה לדבר לשב בסוכה. ואם תענה אמן אחריו, זה הפסק בין ברכת בורי פרי הגפן ובין הטעימה שלה. בורי פרי הגפן היא חייבת. אם היא תשתה, זאת אומרת, מפריע,
חייבת באמת, אז לברך ולא פרי הגפן. ומי תענה אמן אחריו? ומאמן הזה היא פיתורה, היא לא חייבת לברך השם בסוכה. ומלא האמן זה מיותר בשבילה. אז מה היא תעשה? אם תגיד אמן זה הפסק. תוותר על הטעמה. לא תטעם, לא חייבת לטעם. היא יצאת את החובה של הקידוש, ותענה אמן אחרי לשם בסוכה. מה יש? אבל אם היא תענה אמן, ואחר כך תשתה, אלוהי שמעה ברכת בורא פרי הגפן, ועשה את החובה של בורא פרי הגפן. ועכשיו ענתה אמן על דבר מיותר בשבילה. היא לא חייבת לשם בסוכה, לכן היא לא יכולה אחר כך לשתות על סמק זה. לכן מוטב שתוותר על הטעימה. כמובן שזה לא חובה, הוא זה רק סך הכל, מצווה מן המורחב, חבוב מצווה. לא, יש לה סיבה שהיא לא רוצה לשתות, לא תשתה, לא חייבת לשתות. נכון? כשיש בישיבה, עושים קידוש. מה, אתן זה לפני 100 איש, כולם ישתו מהקידוש ואיפה? אז זה לא חובה לשתות. מי שרוצה ישתה, מי שישתה לא ישתה. עושים פעמים, יש שם אבי הבן או חתן או איזה דבר, ועושים קידוש בבית הכנסת או על יד בית הכנסת. ואחד עושה קידוש ואחר כך כולם טועמים. אז זה שעושה את הקידוש לא נותנים לכל אחד ואחד מהיין, מספיק לכמה אנשים, והשאר שמעו יעשו איזה חובה. למה? שלא חובה לשתות, אבל חייבים לטעום דבר שהוא יקרה שם סעודה. יצאו את החובה של קידוש ויקיימו את הקידוש במקום סעודה. מה זה סעודה? לכל הפחות שאוכלו למשל כזית עוגה, שותים כזית, אוכלים כזית עוגה, כל אחד יוצא את החובתו, ואז רשאי לטעום מה שהוא רוצה, רוצה לשתות אחר כך מיס או משהו אחר, כל מה שרוצה. העיקר שיוכל כזית עוגה. אם לא יוכל כזית עוגה, נמצא איך הוא יוצא את החובה של קידוש. הוא בעצמו לא נאמר אכפת לי אם טעם או לא טעם, כי לא הטעמה העיקר. העיקר שתהיה קידוש במקום סעודה. אם לא, זה לא קידוש, לא שווה כלום בשבילו. אז איך יכול לטעום? לוקחים סוכר, או לוקחים משהו סוכריות, או לשתות קוסמיס. איך עשימך מה? שתי קוסמיס. חכה, עד שילך הביתה, ושם יקדש אחרי זה, יוכל לאכול ותשתות. אבל לאכול לשתות שמה? אסור לאכול לשתות שמה. כי הוא אוכל ושותה בלי קידוש. כי הקידוש הזה לא יעשה בו את החובתו. כיוון שלא אכל כזית עוגה. לכן, שהוא אבי הבן או חתן ורשמיים, לא יכשיל את הציבור, יביא עוגות מספיק בשפע, כדי שכל אחד אוכל אוכל פחות כזית עוגה. ואחר כך יכלו לאכול לשעות כבת נפשם. להסביר גם כן עוד דבר. עושים קידוש, נגיד, ביום. ויש קהל שם, יש איזו שמחה, או חתן, או אבי הבן, וכיוצא, והאיש הזה עושה קידוש. יש כאלה, מגיע לידם הכל של הקדוש וטעמים מעט, ויש לא טעם, לא הגיע להם הקדוש או לא הביאו להם יין, ועכשיו הם לקחו עוגה ואכלו כדת וכדין, אלא הם עושים לשתות גם כן כוס מיץ. מה הדין? יברכו על הכוס המיץ הזה שהכל יהיה בדברו או לא יברכו? הדין השתנו, יין פותר כל מיני משקין. אדם שברך בורא פרי הגפן וטעם אחר כך יושב לשתות משהו, אם זה חלב, אם זה קפה, אם זה תה, אם זה מיץ, לא מברך עליו. למה יין הוא ראש כל המשקים, פותר כל מיני משקים. זה מי שטעם. מי שלא הספיק לידו הכל של הקדוש, ולא טעם. אחר כך רוצה לקחת כוס מיץ לשתות, אחר כזית עוגה, ויצא את חובת הקדוש במקום סעודה. אבל רוצה לשתות כוס מיץ, צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. מתי אמרנו יין פותר כל מיני משקים? כששותה מהיין, ברכת בורא פרי הגפן שהוא ברך, הוציא אותה מן הכוח אל הפועל, אז יש שתייתו. אז אחר כך, כיוון שטעם, אפילו טעם מעט מאוד, ואחר כך לוקח כוס תה או כוס מיץ, שותה אותו, לא צריך לברך. יין פותר כל מיני משקים. אבל אם הוא לא טעם בכלל, איך שייך לומר יין פותר מיני משקים? אם הוא לא טעם מהיין בכלל, יצא את החובת קדוש, נכון? כיוון שהוא אוכל שם כזה את עוגה. אבל לשתות כל מיני משקין ששותה שם, חייב לברך שהכל נהיה בדברו. כי בלי זה לא יצא את החובתו. זה ההפרש שיש בין אדם כשהוא טעם ובין לא טעם. זה ההפרש שיש ביניהם. יש לנו דין, כל מי שאינו מחויב בדבר, אין מוציא את אחרים וזה חובתם. ובכן, ילד קטן, שלא הגיע לבר מצווה. הוא רוצה ללכת לעשות קידוש, איזו אישה מסכנה שאין לה בעל. יושב באותו חצר, קוראת אותו, תבוא, תעשה לי קידוש. היא לא יודעת. איך יעשה? אם הוא רוצה לברך ולהוציא אותה עם החובה, הוא לא יכול. כל שלא הגיע לבר מצווה, אז הוא לא יכול להוציא אותו, הוא פטור בעצמו. קטן, אפילו שהגיע לחינוך, גיל 9-10, יודע בעצמו את הכל. אפילו אחי, כל עוד שלא הגיע לבר מצווה, הוא עדיין פטור מן המצוות, מן הדין, רק אביו מסווה לחניכו. אבל הוא בחינוך זה לא עניין המצווה עצמה. לפי כך הוא לא יכול להוציא איזה שעה או איש, לא משנה כלל, איש עם הארץ, לא יודע מסכן לעשות קידוש, קורא אותו שבוע יעשה לו את הקידוש. לא מועיל. צריך יהיה לכל הפחות בר מצווה. ובר מצווה, יש גם כן בזה הקורא אותי שורב, שיש שתי שערות או שנרות, אבל הלכה היא שמותר. אם הוא כבר בר מצווה, יכול להוציא את השכן או שכנה שקוראים אותו כדי שיוציא אותם מדי חובה, יכול להוציא אותם מדי חובה. אף על פי שהוא לא אוכל שם, וקידוש הוא צריך להיות במקום סעודה. כיוון שהוא מקדש לאותו אדם שנמצא שם, והוא עושה את זה במקום סעודה, תקף אחרי הקידוש, הוא סועד את לבו. זה נקרא שמו קידוש במקום סעודה למי ששומע, אז הוא יכול להוציא אותם מדי חובה. למרות שהוא בעצמו לא סועד שם, הוא חוזר עוד פעם לביתו, הוא שומע הקידוש מאבא שלו, וגם כן יושב אחר כך מסועד. אבל כיוון שאותם אנשים שנמצאים באותו מקום שהוא מברך, מברך להם, הוא מתכוון להוציא אותם מדי חובה, חשוב הדבר כקידוש במקום סעודה. כי הנה רבותינו, בזמן שרבותינו היו כולם עושים קידוש בבתי הכנסת. למה? שואלת הגמרא. הלא אין קידוש אלא במקום סעודה. איך עושים קידוש בבית כנסת? בשבה הגמרא להוציא את האורחים מדי חובתם. מה פירוש אורחים? היו עושים מכנסת אורחים. כל בית כנסת, צמוד לבית הכנסת, היו עושים כמה חדרים, כשאנשים עוברים ושווים, אין להם איפה ללכת. לא היה אז בתי מלון כמו עכשיו. אז איפה ילכו? הולכים בבית הכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה ילד בכנסת, כל אחד מכין לעצמו לחם, פת וכל סעודת שבת, ויש לו כל אחד חדר או שולחן, והם נמצאים על איזה שולחן שלהם. בסוף התפילה, כל אחד דרך נקש לשולחן שלו, והשליח ציבור הוא מקדש לבית הכנסת, והם שומעים ועושים איזה חובה, וכל אחד תקף אחרי זה עושה נצלת ידיים ואוכל. כך היה בזמן רבותינו, כמו שכתוב בגמרא בפסחים קופה א', כן, היו נמצא שאפילו ששליח ציבור הוא לא טועים שם, הוא לא אוכל, הוא לא יצא איזה חובתו, שאין קדוש אלא מקום סעודה. וגם אין לרשות לטעום מהכוס, שטועם, טועם בלי קידוש כאילו, בפני שהוא לא אוכל שם, בשבילו אין קידוש אלא מקום סעודה. למרות הכל, כיוון שהוא מוציא את אותם האנשים, שהם כל אחד ואחד צמוד לשולחן שלו ולסעודה שלו, וכן הוא מוציא אותם מזה חובה, ונותן לטעום, נותן איזה ילד לטעום, הוא בעצמו לא טועם כדאי. אם הוא רוצה לטעום, בהתר, יכול לשתות רביעית בבת אחת. ישתה רביעית בבת אחת מהכוס שבידו, אז בזה יוצא איזה חובת סעודה. כי כתבו הגאונים, לא צריך שיהיה סעודה ממש, אלא או אחד מחמשת מיני דגן שאוכל ממנו כזית, או שישתה רביעית יין. אלא שנחלקו. מה שישתה רביעית יין? הכוונה חוץ מהכוס שבידו ישתה רביעית יין, או באותו הכוס עצמו שותה רביעית יין, נקרא שמו סעודה. המסקנה כן, אותו הכוס עצמו נקרא שמו סעודה. לדעת מרן, הועיל והוא שותה מאותו הכוס, ושותה ממנו רביעית, אז כאילו סעדת לבו. כי הגמרא אומרת בברכות למדה, היין יש בו תרתי, גם סועד את הלב וגם מסמח. טבע היין ככה, גם סועד את הלב. לכן אם אדם שותה רביעית יין, כאילו הוא סעד שם. ואחר כך יברך כמובן על הגפן, על פרי הגפן, כמו שעושים בהבדלה. אחרי שאנחנו שותים רביעית, מברכים על הגפן, על פרי הגפן. אותו דבר גם כן יעשה השליח ציבור. אם שותה רביעית ובת אחת, נחשב בשבילו סעודה גם כן. אותו דבר, זה אותו שמקדש בזמן שיהיה שמחה. ובבוקר, אחרי תפילה, באים נגשים ועושים קידוש. זה שמקדש, קשה לו לאכול כזית עוגה, לא רוצה לאכול כזית עוגה. או שמזיק לו, או סיבות אחרות. לא רוצה לערבב את התאוות שלו, רוצה ללכת לאכול חמין בבית שלו, יוכל עוגה אחת יושב לו על הלב שלו, תכביד עליו, לא רוצה לאכול סעודה. אז ישתה כוס יין. הכוס הזה שעצמו שקדש עליו, ישתה ממנו רביעית, כמובן שאתה רביעית יין, נגמר, זה נקרא שמו קדוש מקום סעודה בשבילו, ואז רשאי גם לטעום, אם יש שם איזה מיני מדיקה, כזה וזה, רוצה לטעום, יכול לטעום. העקר הוא שישתה רביעית, ותעלה לו במקום סעודה. זה העקר. אמנם יש מחלוקת, כל דבר שבו מחלוקת. אבל כל הדין הזה הוא מדרבנן, הוא לא מדאורייתא. לכן ספק דרבנן לכולם. מספיק שתה רביעית, כאילו סעד לבו שמע, וישים את זה את רחבתו. אמרנו עכשיו, לגבי אם אדם ירצה את רחבתו, את רחבת קידוש בתפילה או לא, אמרנו שיש בזה חלוקי דעות, והמסקנה היא כיוון שהוא לא אומר זכר יציאת מצרים, לא יצא את רחבתו. אבל זה עדיין לא מוסכם. יש כאלה מהפוסקים שאומרים, כי אלה שאומרים שיוצא את רחבתו בתפילה, יש שני ענקים מהראשונים, בעל המאורות, בעל המאורות רבנו מאיר המעידי, חי לפני 700 שנה, שגם הוא פוסק, שאדם יצא את רחבת קידוש מן התורה בתפילה. חכמים תקנו שעשה את הקידוש על הכוס, אבל גם בתפילה יוצא את רחבתו מן התורה. וניקח סברתו של רבי ישעיה דטרני בספר המכריע. שני אלה כותבים, שני גדולי העולם אלה כותבים שאדם יסיד רחבתו בתפילה. מגן אברהם כתב זה מדעתו. וחשבו כמה אחרונים שהוא בדע את זה מלבו חצו שלו, וימצרו עליו קושיות. הקושה הכי גדולה שימצרו עליו מהדין הזה שזכר יציאת מצרים. אני בתפילה לא כתוב זכר יציאת מצרים, ובגמרא כתוב שיש זכ... גזרה שווה שצריך להזכיר זכר יציאת מצרים בקידוש. הקשו עליו ונסו לדחות את דבריו. זה מנחת חנוך, גם כן הגאון בעל מספי איתן במסכת ברכות נ"א, יש גם כן בתשובת כתב סופר, מקשים על המגן אברהם. אבל כפי שאמרתי, זה דעת ראשונים כמעט אחים, אי אפשר לדחות ככה בסתם את דבריהם. לכן יש מיישבים את דעתם, אומרים נכון, צריך להזכיר יציאת מצרים, אבל לא כתוב מהתורה להזכיר יציאת מצרים בתוך הברכה של הקידוש. זה לא כתוב, אלא כתוב צריך להזכיר יציאת מצרים. וכי אנחנו כשאומרים את התפילה שלנו, תפילת ערבית של שבת, שאומרים שבת אתה קידשת, ולא כתוב זכר יציאת מצרים, וכי סמוך לזה אנחנו לא אומרים יציאת מצרים. כל באמונה כזאת הקיים עלינו, נפלענו מצרינו, שלחו הרבה נפשנו, נשא נפשנו בחיים, המכה בעברתו כל בוחרים מצרים, ראשית עמי מסוכם, אחד עולם, המעביר בניו בגזרי יצוף, וכו' וכו', כל אלה הדברים, הם זכר יציאת מצרים. אבל איפה כתוב בתורה, צריך למזל בתוך ברכה אחת? צריך להזכיר יציאת מצרים, בסדר, אני מזכיר, המכה בעברתו כל בוחרים מצרים, זה לא זכר יציאת מצרים, אין לך זכר יציאת מצרים, יש למי זה. אז לכן, באמת יוצא את החובתו. זה כמו לקיים דבר גם כן דברי הראשונים, אנחנו לא יכולים סתם לעבור במחיית על דברי הראשונים. כל דבר היה נגלה להם. את כל התלמוד עצעו אותו על, כמו הצבעות שלהם. זה אי אפשר לתחות דברי ראשונים, אבל כשתנו את הנקודה הזאת, שהחובה להזכיר לסעת מצרים, נכון, אבל זה לא מוכרח להיות בתוך אותה ברכה של הקדוש. בברכת הקדוש אומרים זה חי לסעת מצרים. זה אחד הטעמים שיוצאים איזה חובה בתפילה. רק יש עוד דבר. מחלוקת גדולה יש בפוסקים. מצוות צריכות כוונה או לא? אדם שעושה מצווה, צריך מתחילה לכוון לשם קיום המצווה ששצווה הקדוש ברוך הוא, או לא צריך לחשוב על זה? אז הלכה היא פסק שולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה. לשונו של מרן, בשולחן ערוך סימן סמך, יש אומרים מצוות אין צריכות כוונה, ויש אומרים מצוות צריכות כוונה וכן הלכה. באמת הוא לא היה כותב וכן הלכה, גם כן היה ככה הלכה. למה? יש כלל, כל מקום שמרן כותב יש אומרים ויש אומרים, הלכה תמיד כמו ויש אומרים האחרון. כן? יש אומרים מצוות אין צריכות, יש אומרים מצוות צריכות, מספיק. אבל נחזק את זה כתב מרן וכן הלכה, דענו שצריך לכוון. עכשיו כל אדם שמתפלל ערבית, הוא מקיים פשוט תפילת ערבית. הוא חושב באותה שעה שאני בזה מקיים בשפת עשה של קדוש, הוא לא מקיים. הוא מצוות צריכות כוונה, כפי שפסקנו. וכן, עדיין איך יועיל שאדם יצא את רחובתו מהתורה במה שהוא מזכיר בתפילה, יש את עניין קדושת השבת. זו גם כן הערה שאין אותה כמה אחרונים. יוספת תוספת שבת, שגם כן הוא העיר את זה. יש גם כן חתם סופר ועוד כמה פוסקים. חתם סופר יחזיק את הקושה הזאת ביתר שאת. הוא אומר כך. יש בפי המחלוקת הזאת שהזכרתי עכשיו, כותב הרן במסכת ראש השנה דווקא פחית. הוא אומר שם כך. הוא אומר בשם רשבם, רבנו שמועד בר מאיר, אחיו של רבנו תם, עומד בשמו כך, ודע שאפילו למי שאומר שמצוות לא צריכות כוונה, אם כן תקף אדם שעשה את המצווה יעשה את החובתו, במה דברים אמורים, כשלא הראה את עצמו שהוא לא רוצה לעשות את החובה. אבל אם הוא עושה פעולה שמראה שהוא לא רוצה לעשות את החובה, הוא לא יוצא את החובתו בער כרחו. נכון, מצוות לא צריכות כוונה, עשה את המצווה, תקף קיים את המצווה. אבל זה כשהוא לא חשב מחשבה אחרת. כשחשב מחשבה בפירוש, אני לא רוצה לעשות את החובה של המצווה, אז כבר לא יצא בער כרחו, הוא לא יצא את החובה. אומר, לכן נהגו העולם שבהבדלה שעושים בבית הכנסת, שליח ציבור עושה הבדלה בבית הכנסת, ואחר כך כל אחד ילך בבית שלו ועוד פעם עושה הבדלה, בין שיש שם בני ביתו, בין שאין שם בני ביתו. אמר, מה זה אבל שנייה? זה ברכה לבטלה. אם תומן בצוות עשר לחות כוונה, הוא היה בתוך בית כנסת, שמע את כל ההבדלה, כשילך אחר כך לבית שלו יעשה עוד פעם הבדלה, זה ברכה לבטלה. כמו שעושה פעמיים הבדלה, כמו שכבר יצא בראשונה. הוא אומר, לא, כיוון שגדל דעתו שהוא עושה עוד פעם הבדלה בבית, לכן כאילו אמר בפירוש, אני לא רוצה לשאת את החובה בהבדלה של החזן הזה. לא רוצה. אז אף אחד לא יוצא את החובתו בעל כורחו. כל שגלה דעתו, יש גילוי דעת. הוא לא צריך לומר את זה בפירוש. אנחנו, לפי המצב של זמננו, יכול לעשות גם כן כמו גילוי דעת מפורשת. איך? כשהוא אומר ברכו ברוך שמו, כל ברכה שאדם יוצא באיזה חובה, לא אני ברכו ברוך שמו. אנחנו שומעים למשל, התוקע בראש השנה, ברשות מוריי ורבותיי, שמיים, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בשמוע כל שופר. לא נעני ברכו ברוך שמו. כל ברכה שאנחנו רוצים לצאת ידי חובה, אז לא אומרים ברכו ברוך שמו. זה כתר גדול. זה כותב את זה, הגאון בעל ידע ביהודה, בעל דגון ולווה, בסימן קוף חבדלת. כך כותב שם השולחן ערוך הגאון לביזרמן. כך כותב גם הרב חידה, אפילו שקצת הסס בזה, אמר, לכתחילה לא צריך לענות. רוב האחרונים כתבו בפירוש, לכתחילה לא עונים ברכו ברשימו בברכה שאדם רוצה לשאת הבית החובה. אבל אם אני שומע הבדלה מהחזן ואני הולך הבית, רוצה לעשות עוד פעם הבדלה, אני רוצה לעשות גילוי דעת בפירוש שאני לא יוצא את החובה, אז זה מה? אני אומר לו ברכו ברשימו. הוא אומר ברוך את השם, עבדי בקודש לחות. הוא אומר ברוך את השם, אני עונה בלחש, לא חייב לעשות כל הקולות בלחש ברכו ברשמו. אז גיליתי דעתי שאני לא עושה את החובה. שאם הייתי רוצה לעשות את החובה, היה אסור לי להגיד ברכו ברשמו, זה הפסק. שערי כל הדין ששומע כעוני מהו, כשהאיש הזה מברך את זה ברכה, ואני רוצה לעשות בית החובה, כל מילה שהוא אומר, כאילו אני בעצמי אומר. הוא אומר, ברוך אתה השם, כאילו אמרתי ברוך אתה השם. אם אני אומר באמצע ברכו ברשמו, בושה וחרפה. פסיק באמצע הברכה להגיד ברכו ברוך שמו. גם אני מברך שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, ברוך אתה השם, ברכו ברוך שמו, לוקם מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הפסק. מה אתה באמצע הברכה, אתה ברכו ברוך שמו? תמיד, זה שומע כעוני. מי ששומע, הוא מקבל עשית את החובה. כאילו אני הוצאתי את אותם המדינים בעצמם. אז איך אני יכול לומר בברכה שאני יוצא את החובה, ואני אומר, ברוך אתה השם, ברכו ברוך שמו, תפסיק באמצע הברכה, עושה נוסח חדש. לכן אמרו שלא יעני. בדעת הגאון ביזלמן, בעל התניא, אם אמר ברכו ברוך שמו באמצע, לא יצא את חובת הברכה. חייב לחזור עוד פעם ולברך. הלכה לא כך. ספק ברכות להגיד. יש פוסקים שחולקים, כל דבר שיש בו מחלוקת, ספק ברכות להגיד. לא צריך לחזור. אבל צריך להיזהר שלא לומר ברכו ברוך שמו בברכה שאדם יוצא את חובתו. לכן כשעושים קידוש בבית, לפעמים יש בני הבית, לא כולם בקיאים בהלכה, ועונים אחריו, הוא אומר ברוך אתה השם אשר קדשנו מצוותיו ורצה בנו, וברוך את השם, אני מחרה ברוך הוא ברוך שמו. יזהיר אותם, לא תגידו ברוך הוא ברוך שמו. למה? זה הפסק. אתה מוסיף כאילו באמצע הברכה ברוך הוא ברוך שמו. זה אפשר. כל ברכה, זה כלל. כל ברכה, כשאדם יוצא את חובתו, אז זה מה ברוך הוא ברוך שמו. זה כדאי שכל אחד ואחד ידע את זה, וגם נשאיר את מנה בתור. שגידו ברוך הוא ברוך שמו, נכנסים במחלוקת, אם חייבים עוד פעם לחזור ולברך, ולא יעשו את החובה, או כן יעשו את החובה. למה נכנס בספק, במחלוקות? לכן שבע תעשי עד. לכן יזהיר מראש, כל אחד ואחד, שלא יגידו ברוך הוא ברוך שמו, כשאומרים ברכה שעושים בה את החובה. בחזרה אנחנו אומרים ברוך הוא ברוך שמו, בפני שאנחנו כבר התפללנו, כל אחד פולט תפילת לחש, ויצא את החובתו. כששומעים את החזרה, אומרים ברוך הוא ברוך שמו. לפני הראש, רבנו אשר, אף אחד לא חלם להגיד ברוך הוא ברוך שמו. רבנו אשר חי לפני 600 שנה, 700 שנה. לפני כן, הרמב״ם לא הזכיר אפילו בחצי מילה, להגיד ברוך הוא ברוך שמו. הגאון מבינה היה רוגז על מי שאומר ברוך הוא ברוך שמו, אפילו בחזרה. שלא יגידו ברוך הוא ברוך שמו. כל שכן יש אנשים שהם זקן, שליח ציבור לפעמים קולו כל כך, ככה רזה, לא, אין לו כוח לסעוק כל כך. זה בא אחד אומר, ברוך הוא ברוך שמו, חלס, תלכן לו את כל המרכה, אף אחד לא שומע. מה חתם, גאל ישראל, או רופא חולי עמו ישראל, לא יודעים מה אמר. וזה עד שאמר, כביד המזל, כאמר, ברוך הוא ברוך שמו אשר. האמת היא, שהחזן צריך להפסיק מעט. שמה ברוך אתה השם, לפני שיחתום את הברכה, יפסיק מעט. רואי שאנשים אומרים ברוך הוא ברוך שמו, ירשה להם שיגמרו את המשפט, אחר כך יגיד, גאוהד ישראל, רופא חולי ישראל, אחר כך יגיד. אם הוא יאמר יחד איתם, לא ישמעו את קודו. במפת הרבה אנשים ביחד, צועקים ברוך הוא ברוך שמו, אז קודו נבנע נסכן איתם, אז לא שומעים אותו. אז יגידו אחר כך אמן. לכן היה הגון מדינה, היה רוגז על זה. שלא יגידו ברוך הוא ברוך שמו. אבל המנהג פשוט, כולם אומרים ברוך הוא ברוך שמו. רק החזן צריך להתנהג בתבונה, שקצת יעית, ולא ימהר תקף לחתום, אם ברוך אתה השם, ימתין מעט, שיעור שיגידו ברוך הוא ברוך שמו, אחר כך חותם את הברכה. זה כך צריך להיות. על כל פנים זה שאנחנו אומרים, כשאדם יוצא את חובתו באיזו ברכה, לא יגיד ברוך הוא ברוך שמו, יענה רק אמן. לכן הזהיר הדור החזן, נגיד כל אחד בביתו, להיות כל איש שרוב בביתו, עושה קדוש, נגיד זו נביתו, אל תגידו ברוך הוא ברשמו, תענו רק אמן. עושה הבדלה, אותו דבר, אם עושים את זה חובה, ולכן, כלומר, אני מברך, אתם תענו רק אמן. לא תגידו ברוך הוא ברשמו. לאט לאט תתרגלו, אולי היו רגילים אחרת, אבל לאט לאט תתרגלו בצורה אחרת. כן, כשאני רוצה להדגיש, שאני לא רוצה לעשות את זה חובה, בהבדלה של השליח ציבור, אני אומר בלחש ברוך הוא ברשמו. סימא שאני לא רוצה לעשות את זה חובה. שידו רציתי לעשות חובה, לא הייתי אומר ברוך הוא ברשמו. נסתפק בזה, נתחיל איזה פסוק בפרשת השבוע.